היי, ושלום לכולן ולכולם. אתם מאזינים לעל הקורסה, פגישות על פסיכולוגיה. אני רועי.
ואני ראם.
ושנינו סטודנטים לפסיכולוגיה קלינית. מטרה שלנו פה היא להביא ידע בפסיכולוגיה, ממש כמו שאנחנו לומדים ועוד נלמד, אבל בצורה מובנת ובגובה העיניים. מבטיחים שהכל יהיה ברור. אבל את זה לא נעשה לבד, ונביא מומחים בתחומם שידברו על הנושא, וגם נשמע את האנשים עצמם שהנושאים האלה היו ועדיין חלק מהחיים שלהם.
אז בזמן שאנחנו עובדים במרץ על הפרק הראשון, המציאות של חיינו השתנתה. החלטנו לעשות סוויץ' כדי להנגיש לכם ולכן שיח על חרטה, חוסן ומה שביניהם. כמו בכל הפרקים שלנו, נתחיל בתמצית הדברים, כדי שתדעו למה לצפות בפרק. נדבר על ההבדל בין פחד וחרדה, על התגובות של הגוף שלנו, ואיך אפשר להירגע אם בכלל צריך לנסות לשאוף לרגיעה. נדבר על פחדים של ילדים והורות, על חוסר ודאות, על היום שאחרי, ולתנועה אל עבר חוסן נפשי. ובסוף, כמו תמיד, נסביר איך הדברים משפיעים על הקליניקה ככלל ולמטפל בפרט. ובשביל כל אלה, נמצאת איתנו היום דפי רב הס. פסיכולוגית קלינית מומחית, בעלת ניסיון בבריאות הנפש של האישה, בהורות, בעבודה עם הגיל הרך, לשעבר רכזת תוכנית חוסן, בגיל הרך, במרכז חוסן. תודה רבה שהצטרפת אלינו.
תודה שהזמנתם.
זכות לארח אותך פה. אוקיי, אז אנחנו כרגע בתקופה מעניינת, אפשר לתאר אותה ככה, של ירי טילים על אזורי עוטף עזה, המרכז והצפון, ומסביבנו יש המון חרדה של אזרחים, של אנשים שלא מכירים ירי. נתחיל בבסיס, נרצה להבין קודם כל של המאזינים שלנו, מה ההבדל בין פחד לחרדה, מה קורה שם?
אוקיי, שאלה ממש טובה. אז כמו שאנחנו יכולים לנחש, פחד הוא רגש נורמטיבי, שיש לו ערך הישרדותי, אבולוציוני, למשל כשעוד היינו לקטים ביערות לתקופת האדם הקדמון, היינו צריכים לפחד אם היינו רואים נמר ביער, כן? היינו צריכים להגיב כדי לשרוד, כדי לחיות, וגם מילדות. זה טוב שאני אפחד מאש שבוערת כדי לא לפגוע בעצמי. זה טוב שאני אפחד לחצות את הכביש כדי לא לפגוע בעצמי. אז פחד הוא רגש הישרדותי, נורמטיבי, ועוד חרדה זה רגש שהוא גם נורמטיבי, אבל הוא פחד מועצם. כלומר, הרבה פעמים הוא אפילו יהיה לא רציונלי. אני אתן את זה דרך דוגמה, זה יהיה הכי פשוט. למשל, אם אני בים ויש קריש בים, אני מפחדת להיכנס למים, זה מותאם, זה הגיוני, זה נורמטיבי. אם אני בים, אין קריש בים, אבל אני בחרדה שמה יהיה קריש בים ואני לא נכנסת למים, זו חרדה, זה פחד מועצם, שהוא הרבה פעמים לא רציונלי. זה לא רציונלי כי כרגע אין קריש בים, אבל זה משפיע על ההתנהגות שלי, זה מנהל אותי, כי אני לא נכנסת למים. אוקיי? אז כמובן שהתקופה הזו מופיינת בפחדים רבים, וגם בחרדות, בעיקר בגלל האלמנט של אי-הוודאות. אני לא יודעת מתי תגיע ההזעקה, אני לא יודעת מה אני אפגוש ברחוב, ואז זה יותר מפעיל את המנגנון של החרדה. עכשיו, המיינד שלנו, גם המוח שלנו, הוא אבולוציוני והישרדותי, מטרתו לשמור עליי, ולכן הוא ייבא מחשבות קטסטרופליות, ויגרום לי לחשוב על הגרוע מכל, כדי לשמור על עצמי. כי אם אני אחשוב שעלול ליפול כאן טיל, עלולה להיות אזעקה, אני אתנהג ביתר בטיחות, נכון? אני אשאר באזור הבית, אני אשאר באזור הממד, אני לא עושה דברים שהייתי עושה, אם עלי היה את האיום הזה מבחוץ, אז המיינד שלי גם הוא מושפע מהחרדה, אבל כאילו בתור חבר הוא רוצה להגן עליי, אבל הוא תכלס לא חבר כזה טוב, כי הוא לא אובייקטיבי, הוא מאוד ממוקד לשלילי ולנגטיבי מכוונות טובות, אבל ברגע שהוא מתחיל לנהל אותנו, שם אנחנו נכנסים קצת לאזורים יותר מורכבים.
איך אני יודע לזהות שאני מחרדה? מלבד בעצם המחשבות הקטסטרופליות והיתר זהירות, כמו שאת אומרת, יש לזה מאפיינים פיזיולוגיים?
כן, אז יש כל מיני סימפטומים רבים ושונים לחרדה, לא כל אחד יחווה חרדה באותה דרך, אתה גם אולי לא תדע שאתה בחרדה. אנשים שלמשל חווים התקף חרדה לראשונה בחייהם, הם לאו דווקא יודעים שזה מה שקורה להם. הם יכולים לחשוב שעובר עליהם התקף לב, הם יכולים לא להבין מה קורה להם בגוף, ועוד לא לדעת שזה התקף חרדה. אנשים שכבר קצת יותר מיודדים עם הסימפטומים, יהיה להם קל יותר לזהות ולהבין ולהפעיל איזה מין, אני מתבונן כזה שמבין מה קורה לו. הלב שלי פועם עכשיו מהר, זה כנראה התקף חרדה. יש כל מיני סימפטומים, כל אחד יגיב אחרת בחרדה, אבל הנפוצים הם בעיקר רעד בגוף, דפיקות לב מועצות, הזעה, יובש בפה, קשיי שינה, רומינציה של מחשבות, כן, קטסטרופליות, כמו שדיברנו קצת מקודם, הדגש על על השלילי, אבל זה ממש כמו מחשבות חודרניות כאלה שלא מרפות, היפר פעילות של מערכת העיכול, אלה בעיקר הסימפטומים שחוזרים על עצמם.
בוא ניקח נגיד את החרדה הסטריאוטיפית, עם הדפיקות לב, עם הכאב ובטן, עם מהלחץ וחזה, איך אני יודע שזה כבר עובר את הגבול של החרדה הסטריאוטיפית הזאת, למשהו שהוא יותר אינטנסיבי, איך זה נראה הדבר כזה?
תראה, זה לא נעים כך או כך, השאלה היא איך אני מגיבה לדבר הזה, כי התקף חרדה הוא התקף חרדה, והוא מגיע לשיא שלו, ואחר כך הוא דורך, יש גבול לכמה זמן הגוף שלי יכול לרעוד, תדמיינו את זה כמו גלים, שבאים, עולים ויורדים, עולים ויורדים, עולים ויורדים, עכשיו הם יכולים להיות מאוד תקופים אחד לשני, ומאוד קרובים, הרבה גלים של חרדה, אבל בסוף 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 חרדה היא חרדה, הסימפטומים הפיזיולוגיים לרוב בין רבע שעה לחצי שעה יתחילו לדעוך, יש לנו איך לעזור לזה, יש לנו איך להקל, אנשים שכבר קצת יותר מיודדים עם מנגנון החרדה שלהם ומזהים מה קורה להם, יש להם איך להתערב כדי להוריד את רמת הסימפטומים, את רמת הדריכות, אבל יש איך לנהל חרדה, כשהיא זרה לי ואני עוד לא יודעת איך לעבוד איתה, אז זה ממש מרגיש מציף, וזה מרגיש שאין לי שליטה, וזה פשוט לחכות שזה ייגמר, כי אנשים לא יודעים שיש להם מה לעשות, ולזרז את התהליך, שגל החרדה הזה ידעך יותר מהר, אבל בסוף זה גל, ובסוף יסתיים, אני מדברת על הסימפטומים הפיזיולוגיים, כי הקוגניציה יכולה מאוד לדרבן, דגלים להיות חזקים יותר וקרובים יותר, כי הגוף משפיע ומושפע, על המחשבות ומהמחשבות אנחנו נדבר על זה קצת אחר כך בטח, אבל בגלל שהגוף מגיב כל כך חזק בחרדה, יש איך לעבוד עם הגוף כדי להרגיע חרדה, ויש איך להשפיע על חרדה דרך הגוף, ולא רק דרך המחשבות. אבל אני חושבת שחשוב לזכור, שגם כשזה, אני לא יודעת למה התייחסת כשאמרת איזו חרדה נורמטיבית, ושזה הופך להיות יותר מדי, אבל אני לא יודעת מה זה יותר מדי, יש לאנשים סיבולת שונה לתחושות כאלה, זה כמו ילדים קטנים שחווים חרדה במצבים האלה, והגוף שלהם רועד, אבל הם לא יודעים מה זה חרדה, הם לא יודעים מה קורה להם, הם מרגישים שהם מאבדים שליטה על הגוף, כי פתאום הם רק יודעים להגיד, הגוף שלי רועד, לא יודעים להגיד זה כי אני מפחד.
בדפי, דיברת עכשיו בעצם על הילדים שבעצם מאבדים שליטה, והתרקדנו עכשיו יותר בחרדה שהיא קורית לי ברגע זה, למשך פרק זמן מסוים, ויש לה את הדעיכה שלה. אנחנו בתקופה הרי בעייתית, שיש הרבה חרדה באוויר, וחלק מהמזינים יכולים להגיד, תראי דפי, אין לי חרדה, אני לא בדיוק מרגיש את החרדה, אבל יש לי חוסר רצון לאכול, יש לי בחילות, יש לי דודי שינה, אז אני יכול להסביר את הדברים האלו גם על ידי חרדה, זה גם דברים שמשפיע עליהם.
בוא נשנה קצת את הטרמינולוגיה, נפוצל חרדה לשני מרכיבים עיקריים שהם בריחות ועוררות. זה בדרך כלל נרגיש את זה בגוף, כן? זה מלווה במחשבות הקטסטרופליות, אבל נרגיש את זה בגוף, אנחנו יכולים לא לשים את זה שאנחנו מסתובבים קצת ככה בעולם עם כתפיים כאלה למעלה, מקובצות, קצת כמו מוכנים להילחם וברח, כן? אני מוכנה לפייט, אבל אין כפייט כי אין אמרים כאלה ביער, אני לא צריכה להרוג אף חיה, האיומים אני פוגשת עכשיו הם מנטליים של המחשבות שלי מצד אחד, ומצד שני המציאות החיצונית, כן, כל מה שאנחנו מתמודדים איתו בימים אלו. אני יכולה להגיד שאחוז מאוד ניכר של אנשים נמצא כרגע בחרדה, וזה נורמלי, זה מותאם למציאות, אבל לא את כולם החרדה מנהלת. לא כולם לא מצליחים לישון בלילה. לא כולם מרגישים את רמת הדריכות ככה שהכפיים שלי תפוסות כל היום, או שקשה לי לנשום. אנחנו יכולים להגיד שיש כל מיני מאפיינים אישיותיים שמשפיעים על איך אני אגיב לחרדה לעומת איך אתה תגיב לחרדה. זה יראה אחרת אצלי, זה יראה אחרת אצלך, זה גם שונה אם אני גרה בדרום או אני גרה בצפון, ספציפית בימים אלו, כן, עד כמה האיום הוא ממשי עליי, ועד כמה זה איזה משהו מרחוק. ואז יש עוד משתנים שנכנסים, עד כמה אני נחשפת, כמה אני נחשפת למשל לחדשות, וחיה את הדבר הזה עוד ועוד 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 ועוד, ואז ברור שאני כל הזמן אמלא את עצמי באיזה מין רעל כזה ומתח, לעומת אין לי שליטה על מה שקורה, שקורים דברים משמעותיים, אני יודעת עליהם ומתעדכנת מדי פעם, אבל אני שמה לב שזה עובר את הגבול, והחשיפה היא משפיעה עליי לרעה, שווה לי לשים לב לזה, ולהרפות מהצורך הזה בידע, כי זה נובע מתכנים שקשורים לשליטה. האי ודאות במצב, מה יגיע, מתי יגיע, איך יגיע, אנחנו מנסים לייצר איזו אשליה של שליטה דרך המדיה. אם אני מחוברת לחדשות, אני יודע מה קורה. כאילו יש לי איזה דרך להתכונן. אין דרך להתכונן לזה. וגם עדיף אולי שאני לא אעביר את כל היום בניסיון להתכונן לזה, ולחכות להזקה שלא תגיע. הנה, כבר לא יודעת, בתל אביב איזה 3 ימים אין הזקה, אבל אני מחכה, אני מחכה שהיא תגיע, מדמיינת אותה, כל אופנוע שעובר, זה כאילו כמעט קורה. או שאני יכולה לבחור, שאני מעבירה את היום הזה, מנסה לשמור על סדר יום, על שגרה, פה בבית עם הילדים, בעבודה, כל אחד במה שיש לו, וליך שיקרה משהו, אני אדע איך להתמודד איתו. כשתגיע הזקה, אני אדע מה לעשות, נכון? יש לי ממד בבית, או מקלט למטה, אני אדע מה לעשות, אבל זה באמת ההבדל בין האם אני חיה את החרדה ומתכוננת מתוך איזה רצון וניסיון לייצר שליטה, אני אהיה מוכנה, אני אדע בדיוק מתי זה מגיע, לבין קבלה של המציאות, זו המציאות כרגע, אין לי שליטה, אין לי ודאות, כשיגיע מה שיגיע, אני אדע להתמודד. זה יהיה לו נעים, אבל קרוב לוודאי שזה יהיה רק מפחיד ולא מסוכן. לרוב האנשים, כן, שיש להם מרחב מוגן, שיש להם איפה, לאן לרוץ, איך לשמור על עצמם, בטח לילדים קטנים שההורים שלהם גם מתווכים להם את המצב ומגוננים עליהם, יכולים להסביר שזה אולי מפחיד ההזקה, אבל זה לא מסוכן. למה? כי אנחנו כאן איתך, אנחנו שומרים עליך, אנחנו בחדר המוגן, וזו הבחנה שהרבה פעמים עוזרת לילדים.
אני מאוד מזדהה, וככה באמת מבחינה אישית, שאימו להרעיד את תל אביב, זה באמת מפחיד, זה באמת הלחיץ אותי, לציפייה הזאת שמשהו הולך לקרות. וזה באמת מעניין שדווקא שזה לא היה האיום הזה, דווקא שם כן הרגשתי יותר נינוח, כן הרגשתי יותר בטוח, כן הרגשתי יותר חופשי.
אתה מעלה כאן את הנושא של מיקוד מוקד הקשב. כי בעצם אנחנו חשופים לאיומים בכל רגע נתון, נכון? לא רוצה להכניס לכם רעיונות לראש, אבל אנחנו יכולים לחטוף את כף לב בכל רגע נתון, משהו במכונה הזאת יכול להתקלקל בכל רגע נתון, מחלה, ובתכלס כולנו עולים על הכביש, כשהאחוזים שמשהו יכול לקרות לנו על הכביש, הוא כל כך גבוה, אבל אנחנו לא עסוקים בזה, נכון? לא כל פעם שאנחנו נכנסים לאוטו, אנחנו חושבים, אני אמות היום בתאונה, או אני לא אמות היום בתאונה. אז גם הנושא של ההתמודדות עם התכנים של כל מה שקורה עכשיו, איפה ממוקד הקשב שלי? האם הוא ממוקד בזה שהנה, תל אביב על המפה, זה קורה, זה קורה, זה קורה, זה קורה, זה קורה, זה יכול לקרות, כי הרי זה יכול לקרות גם יום לפני, כמו שאתה אומר. גם אם לא היית קורא על זה, זה יכול לקרות. אבל יש משהו בהתכוננות, אתה מנסה להתכונן. נכון, אני קורא, אני יודע, הנה עכשיו זה יכול להיות בתל אביב, אבל זה ניסיון גם להיות אחראי, כן? אני חושבת שכולנו נעים שם על הציר הזה, ולרצות להתעדכן כדי להיות אחראים, כדי להתכונן, לייצר אשליה של שליטה. לדעת מתי להיכנס לממד, מתי להיות קצת יותר דרוכים, מתי לא לרדת החוצה לסיבוב, זה באמת איזה קונפליקט כזה בין הרצון להיות מחובר, יודע ושליטה, לבין איזה מיאוס שלא רוצה לשמוע, לא רוצה לראות, לא רוצה לדעת, ותנו לי לחיות החיים שלי ומה שיבוא נתמודד.
העניין הזה של תחושת השליטה שאנחנו רוצים להגיע לאיזו שליטה מסוימת, אני מניח שהיא גם מעסיקה ילדים. כשאני הייתי ילד למשל, אז פרצו לנו לבית והיה המון בלגן, ואמא שלי אמרה, עשינו סדר. זה לא היה כל כך אמין, אבל אפשר להגיד שאם היא הייתה אומרת, פרצו לנו גנבים וחיטטו לנו בדברים, אז זה היה אולי מערער איזו תחושה של ביטחון. כמה כדאי לחשוף את הילדים למה שקורה?
ומצד שני גם לא להרוס להם איזה תחושה של ביטחון ותחושה טובה.
השאלה הזו היא נורא אינדיבידואלית, והיא נורא גם תלויה בגיל הילד, ובשלב ההתפתחותי של הילד, ועד כמה הוא חשוף ומבין ויודע. למשל, הבת שלי, שהיא בת 5 עוד מעט, חוותה לילה אחד של הזקות, ואני לא רציתי להכניס לתכנים, רציתי להיות קשובה, לראות מה היא תשאל, כדי לראות מה היא חושבת על המצב, ומתוך זה לחשוב על איזה תגובה אני יכולה לתווך לה את המצב בצורה שהיא מותאמת גיל. אז היא שאלה, היא מראה שזה מגיע מארץ רחוקה רחוקה, והיא שאלה אם אפשר לראות את הרעש הזה. היא לא שאלה מעבר, היא לא שאלה למה, לא נכנסנו לתוכן של מלחמות ומריבות וטילים, למזל היא לא הייתי צריכה, אבל ילדים רבים שחוו את זה באופן הרבה יותר אינטנסיבי, מחוברים ושואלים, ואני חושבת שאין תשובה אחת לשאלה הזו, זה נורא 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 תלוי גיל, כשהדבר הנכון הוא לתת מידע מצומצם, מותאם, וכזה שגם מזכיר שאנחנו כאן ואנחנו שומרים עליך, ויש כל מיני סיפורים נורא יפים שיצאו ועברו בקבוצות, איך לתווך לילדים, נורא קל למצוא ברשת כל מיני דברים, אין כאן תשובה אחת, זה גם נורא תלוי בהורים, ובאיך הם, כמה הם מחוברים, כי למשל ילדים שנמצאים בבית, שכל הזמן יש חדשות ברקע, שכל הזמן הטלוויזיה פתוחה והם קולטים, אז הם ישאלו הרבה יותר שאלות, והם יהיו הרבה יותר דרוכים, להבין מה קורה פה, ולנסות לברר על מה כולם מדברים. ילדים שנצליח לנתק אותם קצת מהדבר הזה, זה הרבה פחות יטריד אותם. זה גם מה שקצת דיברנו עליו מקודם, על השימוש בחלוקה לדריכות ועוררות, שחרדה היא כזו שהגוף שלנו מוכן ומגיב, ולבין גם הציפייה שלי, והמתח ציפייה, כן, כולנו היינו פה במתח ציפייה, מתי יגיע הטיל הבא, מתי יגיע הבום הבא, מתי תגיע הזקה הבאה, ואנחנו ככה לא רק בימים של מבצעים ומלחמות, אנחנו ככה איזה מתח ציפייה כזה גם ביומיום שלנו ובשגרה שלנו, ובכלל אני חייבת להגיד שהנושא של חוסן נפשי, אפשר לעבוד עליו, המטרה היא לא להרגיש חרדה, חשוב לי להדגיש, חרדה זה רגע שכולנו מרגישים בעוצמות כאלה או אחרות, ויש לה תפקיד, העניין הוא לא האם אני מרגישה חרדה או לא מרגישה חרדה, העניין הוא האם אני מצליחה לנהל את החרדה שלי, או שהיא מנהלת אותי, האם אני לא יצאתי מהבית כבר שבוע, ואני רק בחדר המוגן, ואני כל היום עם הטלוויזיה פתוחה, או האם אני יכולה לקחת אחריות על המחשבות שלי, על התחושות שלי, על החוויות שלי, אבל גם לצאת מעצמי ולעשות פעולות שיכולות לעזור לי. למשל, מערכת ההתקשרות היא עובדת כמו מוזניים, היא מערכת החרדה. אם אני למשל בחרדה, ואז אני אפגוש, אחשוב על או אדבר עם דמות התקשרות שלי, שזה לאו דווקא ההורים וילדים, אלא גם בני בנות זוג, חברים טובים, כל אחד יש לו כמה דמויות התקשרות שהוא מוצא לו בעולם, גם כשהוא כבר מבוגר, זה כמו, יש הרבה אנשים שנגיד אם הם הולכים לבד בחושך בלילה, אז הם התקשרו לדבר עם מישהו, כדי להרגיש יותר בטוח, וזה בדיוק זה, זה בדיוק הדוגמה, לשמוע את האדם שהוא דמות ההתקשרות שלי, מרגיע לי את מפלס החרדה. אז כל הנושא של יחסים בין אישיים בתקופה הזו, הוא סופר חשוב, ילדים, מתבגרים, מבוגרים, לשתף, לדבר, ליצור קשרים, לצאת מעצמי, כדי לא להיות במערכת סגורה אחת של מחשבות קטסטרופליות, שלא עוזבות אותי.
עשית הפרדה מאוד חשובה, בין המחשבות, בין הדריכות, העוררות, ובאמת מה שקורה במציאות, ואיך אפשר באמת לעזר באנשים שקרובים לנו, גם אם זה הורים במקרה שסיפרת, כמו שילדה נעזרה בך בעצם, ותיווכת לה את המצב, כדי להתמודד עם מצב אקוטי. לפעמים, כמו שרועי סיפר, יכול להיות שגם הצעירים שכיום חוו את הצורך הזה להיות במדיה כל הזמן, ולהיות, כמו שאמרתי, עם ערוצי חדשות פתוחים, לא כולם יצליחו כהורים לתווך את זה לילד, זאת אומרת, לעשות את הוויסות של מה שאני חווה למשהו שמותאם לילד.
ולפעמים זה יכול להיות מלווה בהרבה תחושות אשמה. אז מה בעצם נכון לעשות אם נגיד אנחנו יודעים שאנחנו הורים היסטריים, שאנחנו זקוקים למדיה, שבעצם המדיה מנהלת אותנו?
אז באמת לא כל אחד יכול ורוצה להתנתק. כל אחד יחשב לעצמו מה, כמה נכון לו להיות מחובר וחשוף. שוב, יש אנשים שזה מבחינתם. האפשרות היחידה להיות בשליטה בתוך המצב הזה שאין לנו בו שליטה בשום צורה. שווה יהיה לא לעשות את זה בצורה כזו אינטנסיבית כשהילדים בסביבה. לקבוע לעצמי פעם בשעה אני פותחת אפליקציה לקרוא חדשות. לפי הצורך, רק בערב אני פותחת טלוויזיה ושומעת אחרי שהילדים כבר ישנים. לעשות איזו הפרדה, וגם בין מה שאני צורכת למה שהילדים סביבי קולטים, וגם ממש חשוב לי להגיד שהורים הם לא, הם כן גיבורי על, אבל הם לא גיבורי על באופן הלא מציאותי, כלומר, ממש הגיוני, לגיטימי, נורמטיבי, נורמלי, שאני, גם אם אני אמא, אני אפחד בתקופה הזו, ואני אהיה לחוצה, ואני אהיה עצובה וכאובה על המצב הנוראי הזה שקורה בשני הצדדים, ואני לא רוצה להסתיר את זה מהילדים שלי, כמו שבלי קשר בימים שקטים, רגילים ונעימים, אנחנו לא נרצה ללמד את הילד. זה לא בסדר לפקוט, זה לא בסדר לפחד, זה לא בסדר להיות עצוב, אלא אם הילד שלי יפגוש אותי ברגע שאני בוכה, אני אספר למה אני בוכה, שוב בצורה מותאמת, אבל אני אעביר מסר שזה בסדר, שזה בסדר לפחד, שזה בסדר לפקוט, ויש ילדים שזה באמת נורא יבהיל אותם לראות את ההורה לא מבוסת. אבל השאלה היא, איך אני מספר את הסיפור לילד? לא איך אני לא חווה חרדה ליד הילד. גם אני יכולה לראות כשאני נכנסת לממד ובזמן הזקה. אבל האם אני מצליחה לנהל את הרגשות שעולים בי, או שהם שולטים בי? עכשיו, הרבה פעמים כשיש תפקיד להורה, למשל, הילדים איתי בחדר ויש לי תפקיד כי הם מסתכלים עליי, כי הם לומדים ממני, כי הם מושפעים מהתגובות שלי, אז הרבה יותר קל לי להיות דווקא אסופה ומבוסתת כי אני בתפקיד עכשיו. ובגלל זה הרבה פעמים אני רוצה גם לתת לילדים תפקיד. למשל, הבת שלי יודע שהתפקיד שלה בזמן הזקה זה להביא את הכלב לממד. משהו שקשור לתפקוד. כשאנחנו נדרשים לתפקד, אנחנו פחות פנויים להיכנס לתוך הסרטים האלה של המיינד ומה שנקרא לעשות רומינציה. של המחשבות המכשילות האלה, המפחידות האלה.
וואו, זה ממש משמעותי, כמה התפקיד יכול לעשות שינוי בתחושה של החרדה. כשאני הייתי בכיתה ח' בשנת 2008, היה את עופרת יצוקה. אז אני גרתי בשפלה, ואני זוכר את היום הזה שהיה זקה, שמעתי אותה מרחוק, ואז בום. וזו הייתה הפעם הראשונה שנחשפתי לדבר הזה. ומאז המערכת יחסים שלי עם כל העניין הזה של טילים והזקות וביטחון, היא מאוד מורכבת. אז מה הייתי יכול להגיד לרועי של פעם? שישפיע על רועי הזה עכשיו, שיעזור לו להתמודד עם הדברים בצורה טובה יותר.
אז יכולת להגיד לו הרבה דברים, בעיקר להתחיל עם איזה משהו שקשור לחמלה עצמית. רועי, זה בסדר להרגיש כמו שאתה מרגיש, הרבה אנשים מרגישים ככה עכשיו. אבל אם תרגיש שזה מפריע לך כבר מדי, שזה לא משהו שבא והולך ואתה מצליח לתפקד, אלא הוא ממש מפריע לך, למשל, שאתה מתחיל להימנע מדברים, שאתה מתחיל לא לעשות דברים שהיית רוצה לעשות מתוך החרדה, אז הייתי אומרת לרועי הזה, היי, זה אולי זמן לבקש עזרה. הייתי אומרת גם לרועי הזה, תדבר את הרגשות שלך, והמחשבות שלך, תשתף אנשים. ובתקווה של אותו רועי גם היו דמויות שקרובות, שמרגיעות, אז הייתי אומרת לו גם, אתה לא לבד, יש מי שעוזר לך, יש מי שמגן עליך, וגם הזכירה שזו לא השגרה שלנו, להוציא את יושבי הדרום שלצערנו הרב, זה הרבה יותר בשגרה שלהם מאשר מה שאנחנו קובעים כאן, פריבילגים במרכז, וההתנהלות שם, ההתמודדות היא באמת קצת יותר שונה, זה ממש כבר התמודדות עם טראומה קהילתית, אנחנו כולנו מדינה פוסט-טראומטית, אבל שם ההנחיות הם יהיו כבר קצת אחרות, כי זה ממש בלייב. כאן אנחנו מדברים על הפריבילגיה של לחוות חרדה כשאין עליי כרגע איום ממשי. איך אני מתמודדת עם היומיום שלי כשאין לי פה כרגע הפצצות, הפגזות, הזקות. אלא זה יותר ניהול פנימי. בכל הסיטואציה הזו, וזה גם בצפון, גם בדרום, בכל מקום, ובכלל בחיים, אין לנו שליטה על המציאות. יש לנו רק שליטה על המציאות הפנימית שלנו. וגם אין לנו שליטה על איזה מחשבות יהיו לנו. אנחנו לא יכולים לבחור את המחשבות. יש לנו בחירה איך נגיב למחשבות. יש לנו בחירה על ההתנהגות שלנו. יש לנו בחירה איפה למקד את הקשב שלנו. האם לפני השינה אני אשתף פעולה עם איזה גל של מחשבות שליליות ופחדים, או שאני אשים לב שזה מה שקורה לי, שמתחיל לי פה לופ של מחשבות מפחידות, ואני יעצור, ואו שאשיח את הדעת, אפתח סדרה, אתקשר עם מישהו כדי ליצור קשר, או שאני אבחר למקד את הקשב שלי במשהו אחר, כמו להגיד תודה על שלושה דברים שהיו היום, ולחשוב על דברים חיוביים ומשמחים, וממש מרגישים את זה בגוף, ממש מרגישים מבדל בגוף, איך הוא מגיב כשאני חושבת מחשבות מפחידות, לבין איך הוא מגיב כשאני חושבת מחשבות חיוביות. וזה קשור לנושאים שקצת הזכרנו מקודם, של רמת הדריכות, איך אני יכולה לעזור לעצמי להוריד את רמת הדריכות. אז בחירה איפה למקד את הקשב שלי, היא מאוד משמעותית, כי אם אני גם צריכה לתפקד היום בעבודה ועם ילדים, בזמן שהאיום הזה ברקע והכל יכול לקרות כל רגע, אם אני אסכים למקד את הקשב במה שאני צריכה לתפקד בו, ולנהל את הבית, ולהיות מרוכזת בעבודה שאני צריכה לעשות, ולא כל רגע לפתוח את החדשות, ולבדוק אני שומעת רעש, אני לא שומעת רעש, זה יקל עליי, בתכנים שאני צורכת לתוך עצמי, ובמה שאני מכניסה לעצמי, וכתוצאה מזה גם בדריכות הגופנית שלי, שיש לה חלק מאוד 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 משפיע, על כמה חרדה אני ארגיש. וכאן, בבחירה של איך לנהל את עולמי הפנימי, זה לא רק מבחינה קוגנטיבית, או רגשית, או בין אישית, או התנהגותית, למרכיב הפיזיולוגי, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, ונוכל לדבר עוד מעט אם תרצו גם על מה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו להוריד את רמת הדריכות.
באמת, מה אנחנו יכולים לעשות כשבאמת מגיע החרדה, מגיעות המחשבות, ויש הרבה מודלים, זאת אומרת, אנחנו כרגע מוצפים, בגלל שאנחנו אמרת מדינה פוסט-טראומטית, יש כל כך הרבה מודלים שמונגשים לציבור, כמו מודל אימא, שזה אדמה, מים, ארבע דברים ששומעים בחדר, שרואים בחדר, מדברים גם על נשימות, אז מה אפשר לעשות? זאת אומרת, אני מגיע למקלט, אני בממד, קשה לי לדמיין את עצמי, עכשיו יושב, נרגע ועושה, שנהיה בדואינג, כמו שאמרתי, תפקד. אז מה אפשר לעשות בצורה פשוטה, ראשונית, בשביל בכלל לגשת למקום הרציונלי הזה?
קודם כל לוותר על הרצון להירגע, כי אני לא מכירה אנשים שהם רגועים בזמן הזקה, במקלט ועם בומים מסביב. אולי אפשר לדבר על אפשרות להתאזן, להיות מאוזנת כך שאני אוכל לתפקד כמו שאני רוצה לתפקד בעולם, בטח אם אני בתפקיד, בטח אם אני עם ילדים במקלט, או אפילו אם אני מטופל במקלט, אם מקלטתי לסיטואציה שאני עכשיו עם מטופל במקלט, בין אם ילד, בין אם מבוגר, אני צריכה לנהל את החרדה שלי, וגם את החרדה שלו, כי אני בתפקיד. אז כשאנחנו בסטרס, הדבר הראשון שנפגע הוא הנשימה. אתם בטוח מכירים את זה, שכשאנחנו בלחץ, הנשימה שלנו נהיית קצרה ושטחית, כזה מהירה כזו. הדבר הזה, הסוג נשימה הזה, הוא מפעיל את המערכת המעוררת של הגוף, המערכת הסימפתטית, נקרא לה הגז, אוקיי? כי זה מזרים דם, לאזורים המרכזיים, לאזור הלב והמוח, וזה מפריש אדרנלין ומייצר את הדריכות, את הסטרס. הכלי של הנשימות, בגלל שנשימה היא הדבר הראשון שנפגע כשאנחנו במתח, זה גם הדבר הראשון שאני רוצה לעשות כדי לעזור לגוף להירגע. אז נשימות, ולא לנשום עמוק כמו שככה אומרים לנו, כי נשימה עמוקה היא בדרך כלל לאזור בית החזה, וזה מזרים את הדם לאזור המרכזיים, אלא נשימות דווקא איטיות, נשימות לאזור הבטן התחתונה, כן, אני שואפת מהאף, ממלאת את הבטן באוויר, ונושפת החוצה לאט. ובעריכות. השילוב הזה של נשימה לאזור הבטן התחתונה והנשיפה האיטית, הם מפעילים את המערכת הפרסימפטית, המערכת המרגיעה, נקרא לה הברקס. אוקיי, אז בגלל שנשימה היא הדבר הראשון שנפגע, זה גם הגוף הוא הכלי הראשון שיש לנו כדי להחזיר את עצמנו למצב מאוזן. מה שקורה כשאנחנו מזרימים דם לאזורים המרכזיים, אז אין דם בפריפריה של הגוף לקצות האצבעות בידיים וברגליים. עוד דבר שנוכל לעשות כדי לעזור לעצמנו להירגע, זה לכווץ ולהרפות, ויש ברשת הרבה תרגילים של קיבוץ והרפייה, מותאמים לילדים, מותאמים למבוגרים, כדי להזרים דם לפריפריה, כמו לתת למוח הוראה, הכל בסדר. יכול להירגע, הגיע דם לפריפריה. אוקיי? כדי שהאדם יוכל לזרום, לזרום יותר בחופשיות בגוף, וכך המוח שלי פחות יבין שהוא תחת איום. ועוד דבר שאפשר לעשות, זה לשתות מים. למה? בגלל שכשהגוף נכנס לסטרס, ואנחנו נחזור למנגנונים האבולוציוניים שלנו, כן? של הציידים ביער, אז הגוף שלנו היה צריך להקפיא מנגנונים מסוימים, ולהפעיל ביתר סט מנגנונים אחרים, כדי שאני אוכל לברוח או להילחם. בגלל זה מערכת העיכול למשל עובדת, כדי שאני אוכל להתרוקן, כדי שאני אוכל להיות כלילה יותר, לרוץ מהר יותר, ובגלל זה למשל מנגנוני הרעב והסוב המוקפאים. אני לא רעבה ואני לא צמאה כשאני בחרדה. ולכן אם אני אשתה מים, אני כמו מזכירה לגוף, בעצם אין כאן איום. אז זה עוד איזה משהו שיכול להחזיר את הגוף לאיזון. אז כשהגוף שלנו מאוזן יותר, כן? כשרמת הדריכות שלי נגיד יורדת מ-9 ל-4, קל לי יותר לחשוב, מחשבות שהן לא קטסטרופליות, וקל לי גם לבחור את התגובות שלי ואת ההתנהגות שלי, יותר בכיוון של איך שהייתי רוצה להתנהג, ולא באוטומט. כי כשאני ברמת דריכות 10, האוטומט שלי יפעל, והוא לרוב לא יהיה מה שהייתי בוחרת, או איך שהייתי רוצה להתנהג.
את יודעת, שאני שומע את מה שאת אומרת, עולה לי התדרוך שאנחנו מקבלים במטוסים. דיברנו עכשיו על איך שאנחנו מרגיעים את עצמנו, תמיד במטוס יש ממש את הנשימות שמקבלים את המסכות חמצן, אז תמיד אומרים שים קודם לעצמך, אז תשים לילד שלידך. אז בעצם עכשיו למדנו איך לשים לעצמנו את המסכת חמצן הזאת, ואני רוצה להעביר שנייה את הקשב לבחור שלידי, המטופל, הילד, השכן שנקלע איתי לסיטואציה, והוא בהתקף חרדה, ילך למצב קיצון. אני כבר הרגעתי את עצמי, אנחנו הקשבנו לפודקאסט, הקשבנו למה שדפי אמרה, נרגעתי.
לא נרגעתי, אתה לא קשבת למה שדפי אמרה, אם אתה חושב שאתה אמור להירגע. התאזנתי.
איך אני בעצם מאזן את הבן אדם לידי? איך אני עוזר לו?
אז הרבה פעמים מספיק שאתה בכלל תהיה איתו בקשר, ורבלי, תיגע בו, תגיד לו, אני פה איתך, תציע לו מים. בעצם זה שאתה עושה את זה, אתה מסיח לו את הקשב מהמחשבות הקטסטרופליות שהוא נכנס אליהן, והמעגל הסגור הזה שהוא נכנס אליו, לבין זה שהוא מתקשר איתך. קשר עין הוא גם דבר שעוזר להרגיע, זה קשור בכלל למערכות אחרות בגוף שלא יהיה לנו זמן, להיכנס אליהן כרגע. כן, לדאוג לקשר עין ולדבר ולשאול שאלות, אז זה כבר עוזר, ואם עדיין הבן אדם קיבל מים, עושה איתך נשימות, והוא עדיין לא נרגע, הייתי ממליצה לפנות לחושים, למקד קשב החוצה, כן? לבקש ממנו לספור, לא יודעת, נגיד יש 20 איש במקלט כרגע, לספור את כל האנשים שיש להם חולצה שחורה. לבדוק 3 סוגים שונים של ריחות שהוא מריח בחדר. לגעת בכמה סוגים שונים של טקסטורות שיש כאן בנמצא. כן, כל מיני כאילו משחקים, משימות כאלה, בטח עם ילדים זה הרבה יותר משחקי וכיפי, ויש איך לעזור להרגיע ילדים בצורה משחקית, אבל גם מבוגרים, לתת משימות שמפעילות את החושים, ואז המיינד עסוק, הקשב שלנו לא יכול להיות בשני מקומות פה זמנית. ברגע שאני בתוך הראש של עצמי, חושבת המחשבות הקטסטרופליות, אז אני מפספסת משהו אחר, אבל אם אני מדברת איתך, עושה איזה משימה כזו שקשורה לקוגניציה או לחושים, אז אני לא יכולה להיות בתוך החרדה של עצמי. זה או-או. עכשיו, יכול להיות שאני אקפוץ, שאתה תנהל איתי שיחה, ואני רגע יהיה איתך, ורגע יהיה בתוך הסרט של עצמי, ורגע יהיה איתך. זה עדיין משחק של פנים וחוץ, וככל שנתרגל יותר מיקוד קשב החוצה, אנחנו נוכל להפעיל את הכלי הזה יותר בקלות. כמו גם היכולת שלי להיות ברגע, שזה פחות קשור לרגע שבו אני נמצאת במקלט, אבל זה קשור לכל הרגעים האחרים בהם אני לא במקלט, שאין סכנה של איום ממשי כרגע. היכולת שלי להתרכז בכאן ובעכשיו, ולא בעבר או בעתיד של מה שהיה או מה שיכול להיות, זה גם כלי מאוד מאוד משמעותי ביכולת שלי לבסט את החרדה של עצמי. וזה גם שריר שצריך לאמן. ודיברנו קצת מקודם על איך מחוץ לימים של המלחמה או למקלט אני יכולה להשפיע על רמת הדריכות ועל החוסן הנפשי שלי, הקשיבות, מיינדפולנס, היכולת להיות נוכחת ברגע, יש לה משקל מאוד מאוד גדול על הניהול הפנימי שלי.
ונניח שבת הזוג שלי, הבוסית שלי, חבר הכי טוב שלי, כבר לא מה שהם היו פעם. איך אני יודע להגיד את זה? איך אני יודע לזהות את זה? ומה אני יכול לעשות עם זה?
אז אתה בעצם מדבר על מצבים שבהם החופש של מי שקרוב אליך או לידך נפגע. זה אחד הסממנים שלנו לדעת שמשהו פה הוא כבר עלה רמות מעבר למה שיבוא וילך ומותאם סיטואציה. שאני כבר לא יכולה לעשות את הדברים שאני רוצה לעשות או אמורה לעשות, כן? אם אני לא הולכת לעבודה כבר שבוע כי אני מפחדת, אם אני הפסקתי לתקשר עם אנשים כי אני לא רוצה לדבר על המצב, אם שמתי לב שמישהו שקרוב אליי, משהו השתנה פה, בטח ובטח אצל ילדים שיש להם הרבה תגובות רגרסיביות בזמנים כאלה, אם שמתי לב שמשהו משתנה, זה בדרך כלל יופיע בהקשר התפקודי. כן, כי לכולנו יש מחשבות קשות בימים אלו ופחדים. אבל השאלה היא עד כמה זה מפריע לי לחיות את החיים שאני רוצה לחיות. עכשיו, לא תמיד אני יכולה לחיות את החיים שאני רוצה לחיות, אם אני צריכה להיות, לא יודעת מה, בבידוד בתקופת קורונה, או בקרבה למקלט ואין מסגרות. אבל אם עבר זמן, אם האיום כבר דאח, ועדיין משהו בהתנהגות שלי, או בתפקוד שלי נפגע, זה סימן לסביבה שלי ולעצמי, שאולי כדאי לבקש עזרה. ואני חושבת שזו חברות מאוד טובה בתור חבר או קרוב משפחה או כל אדם שקרוב אליי שאני מרגישה שהוא הרמות אצלו כבר גבוהות יותר ושזה כבר עבר מספיק זמן בשביל שזה היה אמור להיות אחרת, כי רוב האנשים יחזרו לעצמם ברמות כאלה או אחרות, אז לבוא ולהגיד וואו, נראה לי שעדיין ממש קשה לך, נראה לי שאולי כדאי לך לדבר עם מישהו, יש כאלה שישר יעדפו את זה והתנגדו, אבל אין מה להפסיד מלנסות. אנחנו לא יכולים להכריח בן אדם לעזור לעצמו, אם הוא לא רוצה לעזור לעצמו, אבל אנחנו יכולים להעיר לו עם פנס אולי, שהוא ירגיש שמשהו כאן הוא משתנה או אחרת.
אז בעצם אומרת לנו שלהציע לבן אדם את האפשרות לבקש עזרה, בעצם גם להוטט לו עם פנס שמשהו קורה פה. אנחנו בעצם נותנים לו את האפשרות לשנות. דיברנו על קודם, כשהצגנו אותך על מרכז חוסן, וברשתות המושג חוסן נפשי, הוא עולה, נראה לי, כאיזה אידיאל שכולנו רוצים להיות בחוסן. דיברנו שבחרדה, בפחד, יש משהו נורמלי, ועדיין עולה המושג חוסן. ורצינו לחבר בין המושגים, בין חוסן לחרדה.
אז יש כל מיני הגדרות שונות למה זה חוסן נפשי. אני מתחברת בעיקר לאלה שמדברות על היכולת שלי להתאים את עצמי למצבי חיים משתנים, או היכולת להתאושש ממשבר, והיכולת לנהל את עצמי. רוב האנשים שיחוו משבר יתאוששו. באופן טבעי, משהו כמו 10% יפתחו איזושהי הפרעה שקשורה לטראומה או למשבר. אבל רוב האנשים יש להם את החוסן הנפשי הזה, שהוא מורכב מהרבה דברים, ויש גורמי סיכון לפגיעה בחוסן נפשי, ויש גורמים מגינים על חוסן נפשי, וזה קשור לסביבה, וזה קשור לתורשה, ויש המון המון משתנים שנכנסים לתוך חוסן. אני חושבת שמה שהכי חשוב לי להגיד בהקשר זה, ושחוסן נפשי זה יכולת נרכשת גם, זה שריר שאפשר לאמן, יש את הדברים שלא תלויים בנו, אבל בתוך הדברים שכן תלויים בנו, המוח שלנו הוא כל הזמן, הפלסטיסיות שלו משתנה, ואנחנו יכולים לשנות אותו כל הזמן. ואני יכולה להגיד את זה בתור בוגרת הפרעת חרדה, בקשר עוד למלחמות ומחלות וכל מה שחווינו בשנה המשוגעת הזאת, יש לנו באמת אפשרות לעבוד על החוסן הנפשי שלנו כל הזמן, גם כשאנחנו לא במצוקה, אז במניעה. היכולת שלי לנהל את עצמי, היכולת שלי להתאושש ממשבר, וזה גם קשור לכמה משברים הייתי חשופה, יש כל מיני הגדרות של מה זה חוסן ועד כמה הוא עמיד, אבל זה נכון שגם יש אנשים כמו שיש ילדים שהם חסינים יותר, חסינים פחות, ולרוב אנשים יודעים את זה על עצמם. אבל עדיין זה משהו שאפשר לעבוד עליו, וזה מסר נורא נורא אופטימי בעיניי, שהמוח שלנו משתנה כל הזמן, כל הזמן, ואנחנו יכולים להשפיע, אנחנו יכולים לעזור לו. ככל שנבחר לחשוב מחשבות חיוביות ולא קטסטרופליות, להיות בהודיה והכרת תודה, אנחנו חופרים עוד במסלול הזה במוח, שהוא קשור לדברים טובים ולא למחשבות קטסטרופליות. וככל שאנחנו נוכל לעבוד עם הגוף להורדת רמת הדריכות, אפילו פעילות גופנית, כן? שהיא מגינה עלינו מפני חרדה ומפני דיכאון, והיא פורקת מתח שרירי. אחרי שבוע כזה שכולנו מקובצים ובמתח ציפייה, הגוף צבר כל כך הרבה אנרגיה שברור שהוא יפלוט אותה החוצה, למשל ברעד, כן? כי השריר מקובץ, 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 חיכה, 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 צבר, 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 הוא חייב להוציא את האנרגיה הזאת איכשהו, אז אני אתחיל לרעוד, או יתחילו לדפיקות לב. אבל אם אני אעשה פורקן מתח שרירי בפעילות גופנית, אני עוזרת לגוף שלי להוריד את רמת הדריכות, אני עוזרת לו להירגע, מעבר לחומרים הטובים שמופרשים למוח בזמן שעושים פעילות גופנית. אבל יש איך לעזור גם מבחינה פיזיולוגית, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה קוגניטיבית, גם מבחינת יחסים בין אישיים, וגם מבחינה התנהגותית, יש לנו איך לבחור, יש לנו איך להיות, זה לא בדיוק שליטה, זה אשליה של שליטה, אבל לעזור לעצמנו, לעזור לעצמנו להוריד את רמת הדריכות והעוררות, ולוותר על הפנטזיה להירגע, להסכים להיות באי ידיעה, להסכים להיות בדרך, להסכים להיות גם בתחושות לא נעימות, כמו פחד וחרדה, אבל לבחור לנהל את הדבר, וגם אם אני לא תמיד מצליחה, זה גם ממש בסדר. שוב, אני לא סופרמן, וגם אם הילדים שלי רואים אותי בוכה או מבועלת, אם אני יודעת לקחת על זה אחריות, ואם אני יודעת לתווך להם את זה בצורה מתאימה, לא צריך הרבה מעבר לזה. זה חלק מהחיים, אין לנו איך, אנחנו כבני אדם, בטח בתרבות המערבית, אנחנו כל הזמן רוצים להדוף רגשות שליליים, ורק להיאחז ברגשות חיוביים, אבל החיים יותר מורכבים מזה.
אז עכשיו, כמו שבכל סבב לחימה, יש גם הפסקת אש, גם היא תגיע, אבל מה שנשאר זה התחושות דיין הקשות והלא נעימות. אז אני חייב להקריא משהו, בוויינט התפרסמו באמת ממצאים נורא מטרידים, שזמן המתנה לקבל טיפול בדרום עומד על חצי שנה, שנתיים במקום ציבורי, וחצי שנה עד שנה בבאר שבע, והדבר שהכי הדהים אותי זה ש-90% מהפסיכולוגים הפרטיים מסרבים לקבל פניות חדשות, 30% מהם מסרבים לפחות ל10 פניות חדשות מדי שבוע. מצוקה שם ממש גדולה. אבל בכל זאת, עם איזה מסר חיובי אפשר לצאת עבור תושבי הדרום?
אז באמת, מצבה של הפסיכולוגיה הציבורית הוא בחירה. ומסר החיובי הוא שאנחנו עובדים על זה, אנחנו לא מבקרים פסיכולוגים, אנחנו לא מפסיקים להציף את הנושא הזה ולהילחם עליו. אני חושבת שחוסן, בריאות נפשית, והתמודדות, הם לא ברשותם רק של הפסיכולוגים. המסגרות החינוכיות והמתווכים שיש לילדים, שהם איתם בקשר יום-יום, וההורים שלהם, והמורים שלהם, יש להם כוח אדיר בלעזור לאתר, בלעזור להתמודד, ובימים רגילים גם לעזור בעבודה של מניעה. לא לוותר על השירות הציבורי ולחכות בתור ולנסות מדי פעם להרים טלפון ולראות כי יש ביטולים, אבל המצב עכשיו הוא באמת 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 עגום, ואני חושבת שהפתרון הוא לא רק בידי הפסיכולוגים אלא הקהילה עצמה, הסביבה, האנשים הקרובים, וגם יש הרבה חומר של עזרה עצמית ברשתות, קבוצות, באמת פודקאסטים, מאמרים, אתרים של self-help, שאנשים יכולים לתרגל כל מיני תרגולים, אפליקציות של מדיטציות, של נשימות, יש עוד כל מיני עזרים, זה לא מחליף טיפול פסיכולוגי להפרעות כמו פוסט-טראומה, כמו הפרעת חרדה, דברים שאנחנו רואים ונראה אצל תושבי הדרום בצורה מאוד משמעותית ואינטנסיבית בתקופה הזאת.
דיברנו על תושבי הדרום, דיברנו על מצוקה הפסיכולוגיה הציבורית, ודיברנו על מקומם של אנשים שלא מגיעים מתחום הפסיכולוגיה, כי יש להם מקום, ומקום משמעותי כקהילה, להצליח לעטוף את המצב הלא שגרתי, שבאצלם, כמו שאמרנו בהתחלה, אצלם זה שגרה, אבל לעטוף את זה. ואנחנו במדינת תל אביב, אני אומר, מדינת תל אביב כי זה מדינה, וגם אלינו הגיעו טילים, ואת מטפלת בקליניקה שלך בתל אביב, ופתאום הגיע טיל, ועולה המצב, ואיך זה משפיע באמת על הקליניקה, איך זה משפיע על חדר הטיפול, כי אני מתאר לעצמי, אמרת, מטופל נמצא איתי במקלט בממד, יש אנשים שהקליניקה שלהם מטפלים, שהקליניקה שלהם בבית, איך נעלים טיפול ככה?
אז זה באמת שם את רכיב האנושיות על השולחן, שהמטפל או המטפלת הם אנשים כמוני כמוך, וגם להם יש פחדים, וגם להם יש חרדות, ואני אגיד לך כבר יותר מזה, גם להם יש מגבלות, כי בתקופת הקורונה, אני, בבידודים, אני הייתי, ירדתי החוצה וטיפלתי מהאוטו שלי, כי לא היה לי מרחב שקט בבית, כי יש פה ילדים, מה לעשות? וזו הייתה המציאות. ולפעמים גם אני וגם המטופלת, היינו כל אחת ברכב שלה. למה? כי זה מה שהיה, ועובדים ממה שיש. אז זה באמת מעמיד מטפלים בכל מיני סיטואציות חדשות, שבדרך כלל לא היינו צריכים להתמודד איתן. אבל שוב, כשאני נכנסת לממד או למקלט עם מטופל, אני בתפקיד. ואפילו אם הוא יראה שאני מפחדת או ניבלת, וואו, אז הוא יבין שאני אנושית. אבל סביר להניח שאני אתרכז בו, סביר להניח שאנחנו נהיה כזה במבוכה, או בשתוק, אני אהיה עם עוד אנשים במקלט, ואחר כך נדבר על זה בחדר, על איך זה היה לו, על איך זה היה לי. זה באמת, אני חושבת, מקרב. זה מקרב כי זה מוריד את הפנטזיה שהמטפל הוא לא קשור לכל זה. אנחנו כולנו כאן בחוויה קולקטיבית, היא משפיעה על כולנו. לפעמים למטפלים אולי יש יותר כלים להתמודדות, אבל אנחנו לא חסינים. זה באמת, זה מערבב את האישים המקצועי. ולא תמיד אנחנו יכולים להשאיר את חדר הטיפול כמרחב כזה ניטרלי, מנותק מהחיים. זה החיים. ובעיניי יש לזה חשיבות הרבה יותר גדולה, טיפולית. איך אנחנו ביחד בתוך החיים. החיים שלי לא שונים משלך, שונים, אבל אנחנו מתמודדים עם אותם דברים, ושזה בסדר. אז זה יכול לעשות איזו נורמליזציה דווקא להרבה מאוד מטופלים, להרגיש קצת יותר בנוח, מעבר למביך הזה שלהייתי עם המטפלת שלי במקלט, כן? אבל יש בזה גם הרבה הזדמנויות, זה נכון שזה חושף, זה חושף את המטפלים, וזה חושף שבריריות, גם של החיים שלנו. כי הרבה מטפלים ומטפלות מצאו את עצמם בימים אלה, מה אני עושה? אני עוזבת את הילדים שלי למקרה שתהיה פה הזקה ואני הולכת לטפל, ואני לא אהיה בבית אם הם יצטרכו אותי, אז אני מבטלת קליניקה או אני לא מבטלת קליניקה, אבל גם המטופלים שלי צריכים אותי. אז מה אני עושה עכשיו? אני חושבת עליי, על הבית שלי, על החיים שלי, או אני חושבת על המטופלים שלי ועל מה שהם צריכים, שלא לדבר על הפרנסה שלי, כי כמובן עבודה כעצמאית, לא מקבלת לא ימי מחלה, ולא, זה כבר נושא אחר, אבל כל יום שאני בוחרת שלא לעבוד באופן פרטי, אני פשוט מפסידה כסף. אז יש כאן באמת המון המון משתנים שנכנסים, ואין איזו תשובה אחת נכונה. כל מטפל ומטפלת בימים האלה עושים את החשבון שלהם, וגם כל מטופל, יש מטופלים שלא רצו להגיע לטיפולים בימים האלה, כי הם פחדו לצאת מהבית, להתרחק מהבית, וגם יש מטפלים שאין להם מרחב מוגן, לא בקליניקה או לא בקרבה, והם לא רצו לקחת אחריות על המטופלים, אז זה משהו שצריך להגיד, אני עובדת, אפשר להגיע לטיפול, אבל אין לי ממד. אז יש כאן איזשהו ריקוד עדין בין המטפל למטופל בימים מאתגרים כאלה, וכל אחד עושה את הבחירות שלו.
אמרת מקודם שיש מטופלים שלא רוצים להגיע כי הם מפחדים, אבל נניח כי את בתור מטפלת, מבינה ומרגישה את הצורך של המטופל כן להגיע, אבל בכל זאת הוא מפחד, מה אפשר לעשות?
זה נורא אינדיבידואלי, כי שוב, אמרנו מקודם, אי אפשר להכריח אדם לעזור לעצמו, והרבה פעמים דווקא אם ננסה ללחוץ, זה יכול לעורר איזו התנגדות גדולה יותר. אני יכולה להשאיר את הדלת פתוחה ולהגיד, אני כאן, אם תצטרכי, אני כאן, אני שלך, אני איתך, רק תגידי, ואני יכולה לתת את האופציה הנפלאה שנפתחה עבורנו בקורונה, ולהציע טיפול זום, אל תצאי מהבית. כל אחת תהיה בבית שלה, קרובה לממד שלה, ואנחנו נעשה טיפול ככה. לא אידיאלי. הייתי מעדיפה להיות איתך בחדר, להרגיש אותך, לראות אותך, להסתכל לך בעיניים, לראות למה את זקוקה, לשמוע את הקול שלך. אבל זה מה שיש עכשיו, ולהרבה אנשים זה עובד טוב בזום. זה מאפשר איזה מימד ביניים כזה. ואם מטופל או מטופלת ביטלו לי, ואני מרגישה שרמת החרדה שם גבוהה, אז אני אתעניין, ואני אשאל מה נשמע אחרי כמה ימים, ואני אציע אולי ביום אחר, אולי שעה אחרת, אני אעקוב, אני לא אנטוש.
איך אני כמטפל שלא מגיע מהתחום, שלא מבין את העניין של חוסן ולא מכיר ולא יצא לי להתמודד עם זה, איך אני יכול להשאיר את עצמי בידע? מה אני יכול לעשות כמטפל כדי להיות מטפל יותר טוב במצבים האלה?
זאת שאלה טובה והיא נורא תלויה באג'נדה הטיפולית שלך, כי יש זרמים בתוך טיפול, ולמשל, מטפלים דינמיים אולי לא ירצו לתת טיפים בחדר, כמו שנהוג יותר לעשות בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, ולשלוח הרפיות, או תרגולי מדיטציה למטופלים, אלא הם ירצו ללמוד מהמטופלים, מה עוזר לך? מה אתה מכיר מהעבר שלך, שעוזר לך להתמודד טוב במצבי לחץ? מה עזר לך פעם? למה אתה זקוק היום, כן? להביא את התשובות דווקא מהמטופל, או פשוט להיות איתו בחרדה, להיות איפה שהוא נמצא, לפעמים זה מספיק, אני לא לבד בתוך זה, מישהו מקשיב לי, מישהו מבין אותי, מישהו רואה אותי, לא הכל אפשר או צריך לפתור, לתת מענה, לתת פתרון, חרדה היא חרדה, היא תבוא, היא תלך, היא תישאר, אפשר גם פשוט להיות איתה ביחד, ולא רק להשתיק אותה, כי היא תעלה שוב, יש אנשים שמתאים להם יותר ללמוד כלים, שהם באים לטיפול ממוקד, כי אני רוצה ללמוד איך לנהל את החרדה שלי, עוד בלי קשר למלחמה, כי אני חובה שהיומיום שלי הוא מלווה בדריכות גבוהה או בעוררות גבוהה, ואני שמה לב שאני יותר מוכן לחרדה, ואני רוצה ללמוד כלים לנהל את זה, זה טיפול אחר, מאשר טיפול שהוא יותר פתוח, אבל שוב, יש היום המון 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 מידע ברשת, המון כלים, המון שיטות וגישות שיכולות לתת, דיברתם על זה מקודם, אחד מכם אמר כמה מודלים יש היום, אז מטפל שרוצה להתמקצע במודלים האלה, יש שפע, באמת יש שפע, ואני בעד אינטגרציה, אני בתפיסה הטיפולית שלי, אני בעד עבודה שהיא גם דינמית, ושהיא גם נותנת כלים בשעת הצורך, אבל זה ממש, אין כאן נכון ולא נכון, ואין תשובה אחת, זה כל מטפל זה באג'נדה שלו.
נשמע
שגם
מטפלים,
איזה
מסר שאני ככה שומע מהדהד, גם בני אדם, מה שדיברנו קודם, גם מטפלים, יש להם עבודה עצמית לעשות, יש גישות, יש מודלים, כמו שהם פתוחים ורלוונטיים לאנשים שהם לא מטפלים, הם רלוונטיים גם למטפל עצמו, כי גם אנחנו חווים חרדה וזה בסדר, בסדר לחוות חרדה. וקודם רועי אמר על המצב בדרום, נכון, הוא אמר שיש ביקוש, יש צורך אדיר, ואין לפעמים את המטפל, שאולי עשה את העבודה והתכונן ושישר.
אגב, לא רק בדרום, המצב של של הפסיכולוגיה הציבורית בכל הארץ, רשימות המתנה המטורפות.
זה גם חשוב להגיד, אמרת מצב בחירה, זה רק מהדהד כמה מצב בחירה, אז באמת, אותם אנשים שברשימות ההמתנה שלנו. אז מה בעצם אפשר לעשות, שהוא מחליף, אני לא רוצה להגיד מחליף טיפול, זה לא טרמינולוגיה נכונה, אבל נותן מענה, לפני שאני מגיע לתקופה, למי כן אפשר לפנות.
אני אתייחס רגע לחלק הראשון שאמרת על המטפלים, כי זה חשוב לא פחות, מטפלת שיושבת בקליניקה ו6-7 שעות רצוף, מכילת תכנים של סטרס של אחרים, וכאב של אחרים, אם היא לא תלמד לדאוג לעצמה, לפורקן, לטיפול, לפורקן של מתח גופני כמו פעילות גופנית, התחביבים שלה, כל דבר שמעלה לה את רמת העושר והרווחה הנפשית, היא תשחק. אז אני כן רוצה להעביר מסר עד כמה שחשוב לדאוג מי מטפל במטפל, לא רק בטיפול, שרוב המטפלים נמצאים בטיפול, כמה בעוצמה, אבל נשמור על עצמנו משחיקה, כי זה מקצוע שאנחנו מכילים הרבה תכנים קשים, ואם לא נשמור על עצמנו זה יקרה מהר יותר ממה שאנחנו מדמיינים, בטח בתקופה כזו שהתכנים הם באמת מאוד קשים. ושוב גם כאן האישי והמקצועי מתערבב, כי כשהאחר שמולי מדבר על הכאב שלו ועל הפחד שלו, זה נוגע לי בפחד שלי, זה נוגע לי בכאב שלי. העבודה היא עבודת הפרדה כמובן, אבל זה לא נקי, וזה זה ככה חשוב. ובחלק השני של השאלה שלך, אז יש גם את עמותת ערן וגם את עמותת סער שאפשר לפנות אליהם ברשת, עזרה ראשונה נפשית, וגם עמותת סער שזה עזרה אנונימית בצ'אט. יש כל מיני אתרים של self-help. אני חושבת שזה לאו דווקא חייב להיות הפתרון יבוא מזה שאני אשב במחשב ויעשה גוגל, אלא מזה שאני אשתף מישהו קרוב אליי, המורה שלי, ההורים שלי, חברות שלי, לדעת שאני לא לבד בזה, לבדוק מה עוזר לאחרים, ועבודה עם הגוף, ילדים, מבוגרים, עבודה עם הגוף, עם נשימות, עם הרפיות, עם בחירה במה למקד את הקשב. יש גם עמותות ואופציות לטיפולים מוזלים, יש טיפולים דרך הקופה, עכשיו נכון, הכל עמוס עכשיו, מה שנקרא, אבל הרווחה הנפשית שלנו היא לא רק בידי הפסיכולוגים. לאנשי החינוך יש הרבה ידע, כוח וכלים לעזור לילדים בתקופה הזו, והמאבק על הפסיכולוגיה הציבורית חייב להימשך.
תודה רבה דפי, אנחנו מאוד מודים לך, ניפצת לי אישית המון מיתוסים, וזה היה ממש משמעותי וחשוב, תודה רבה.
תודה לכם.
אז זה היה הפרק המיוחד שלנו. רועי ואני מזמינים אתכם ואתכן להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, פסיכולוגיה בגובה העיניים, הפודקאסט הפסיכולוגי, ולדבר על מה שהיה בפרק וגם על מה שלא. לקראת הפרק הבא, בוא נדבר על הטיפול הפסיכולוגי, נעלה בימים הקרובים פוסט חדש, שבו נרצה לשמוע מה מעסיק אותך ואותך, ויכול להיות שנדבר על זה בפרק הקרוב במומחה הבא שנפגוש. תודה על ההזנה ולהתראות.